chacun autour de nous, ce que Bob sera chacun autour de nous. Écoutez, volontiers. לא כתוב שזה שכר.
זה
תנאי, אבל לא כתוב שזה שכר. זה לא שכר. זה משהו אחר, זה לא שכר. זה מה שיקרה, אבל זה לא השכר. אבל זה לא שכר. השכר שמור לגן עדן. ובמקומות שמדובר על הגן עדן, אני חושב, מה רב טובך אשר צפנת לי רעיך? מדובר על שכר, כאילו שומרים לך את השכר. שם לא כתוב, מה כן כתוב? כתוב שאם תשמע בקולי, אני אתן לך את האמצעים שתוכל להמשיך לשמוע בקולי. זה הכל מה שכתוב שם. היות שאם יהיה רב, יהיה מלחמות, יהיה קשה לשמור את התורה, אז אתה תעשה את הקטע שלך, אתה תשמור, זה הדרך כמו שכתוב בפרקי אבות, שכל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. לא כתוב שהאושר הוא שכר. אז אם אתה מוסר את נפשך ואתה מקיים את התורה גם בתנאים קשים, נותנים לך לקיים אותם בתנאים יותר קלים. ואותו דבר להפך, אם התנאים הם טובים ואתה לא מקיים את התורה, נותנים לך עכשיו לקיים את התורה בתנאים יותר קשים. זה כמו מסדר נוסף. זה לא עונש. מסדר נוסף זה לא עונש. זה תיקון. זה לא עונש. העונש הוא במקום שאי אפשר לתקן. אם לא תיקנתי, אני מקבל עונש. והעונש הוא למה נשמעו ויראו. זה, יש איזה, זה זיכוך, זה ניקיון, אבל זה לא תיקון אקטיבי. זה לא תיקון פעיל. זה מה שכתוב ברמב"ם. בכלי הקר, על בחוקותיי נדמה לי, מביא את השאלה, והוא מלקט מהראשונים 10 תירוצים על השאלה הזאת. תירוץ נוסף יש בשלה הקדוש. השלה הקדוש אומר שהקושיה לא מתחילה. שזה שכתוב בתורה ונתתי גשמכם כן מדובר על הגן עדן. רק המילה גשם יש לה פירוש אחר בכל עולם. בעולם שלנו זה גשם, כמו שאנחנו מכירים גשם. בעולם העליון זה אחד מגילויים של הגן עדן, נקרא גשם, נקרא תבואה, נקרא, זה בכלל לא מתחיל. זה כן שכר, רק השכר הוא בכל עולם, לפי העולם. אם אתה מקבל את השכר בעולם הזה, אז יש לך אותו בצורה כזאת. אם שומרים לך אותו לעולם הבא, אז יש לך אותו בצורה אחרת. אותו דבר העונש. אם אתה מקבל את העונש בעולם הזה, אתה מקבל אותו כמו שמקבל עונש בעולם הזה, אם אתה מקבל בעולם הבא. קיצור מעדיד, ממה שהשאלה אומר, אז כדאי את העונש, כדאי לקבל פה, ואת השכר לקבל שם. כי פה זה עולם קטן והכל קטן, ושם זה גדול והכל גדול, אבל הוא לא אומר את זה, אבל זה ככה זה יוצא. הרמב"ן בהקדמה לפירוש איוב גם מדבר על זה, גם ממנו משמע אותו דבר. אבל יש עוד משהו שחז"ל אומרים במקום אחר, וזה אנחנו אומרים כל בוקר, אלו דברים שאדם עושה, יש כל מיני גרסאות בזה. יש גרסה שהאדם העושה אותם, אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. מה המשמעות של זה? כאן זה במפורש שמקבלים חלק מהשכר בעולם הזה. מה הם הדברים האלה? אם תסתכלו טוב, חוץ מתלמוד תורה, כל הדברים האלה הם דברים שבין אדם לחברו. וככה מפרשים אומרים שבגלל זה הם מקבלים את השכר בעולם הזה, בגלל שהוא עשה טוב בעולם הזה. בן אדם שמניח תפילין ושומר שבת עושה טוב בעולם הבא. אבל בן אדם שעושה גמילות חסדים וביקור חולים והלוויית המת וכל מה שכתוב שם, הוא עושה טוב בעולם הזה, אז הוא מקבל, גם, אבל העיקר נשמר לו לעולם הבא. מצד שני, יש את האמרה המפורסמת בגמרא, שכר מצווה בהי על מלכה. ולא כתוב שלא מקבלים, כתוב שאין. אין זה משהו הרבה יותר טוטלי מה שהיה. אתה לא מקבל, אז הוא כן מקבל. יש. אבל כשאומרים אין שכר מצווה, יש, אומרים את זה, אני לא יודע אם בשם הבעל שם טוב, או תלמידי הבעל שם טוב, הוא מתייחס לזה פה, באיגרת הזאת, הוא גם לומד ככה. עכשיו, שאין שכר מצווה בעולם הזה, בגלל שכל העולם הזה לא מספיק כדי להכיל שכר של מצווה אחת. השכר של המצווה הוא כל כך אינסופי, שהוא איננו בעולם הזה. העולם הזה לא יכול להכיל אותו.
עוד שמה שכתוב פירותיהם זה גם לא השכר. זה איזשהו ענף שנקלט בעולם.
אז עכשיו, כדי ליישב את הסתירה המדומה, כמובן, בין זה ששכר מצווה באי על מלאקה, לבין אותה מצוות שבין אדם לחברו, וגם תלמוד תורה, שהוא, למה תלמוד תורה? כי הוא כולל גם את המצוות שבין אדם לחברו. אז בין אלה שאותם, שמשהו מהם כן אפשר לקבל בעולם הזה, זה בעצם התוכן של הפרק שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו. מה היישוב של זה? למעשה עוד פעם, כמו שראינו באיגרת הראשונה, שזה היה מכתב לסיום הש"ס, כן? האיגרת הזאת היא איגרת תודה על צדקה. הבעל התניא היה גבאי צדקה של צדקת ארץ ישראל. מכל האזור שלו, שזה היה אזור עם המון המון עשרות אלפי יהודים, מאות אלפי יהודים חיו שם, והוא, כל כספי הצדקה שנשלחו לארץ ישראל להחזיק את היהודים שישבו שם ועסקו בתורה, היה שם בזמנו, בתחילה היה רבי מנחם מנדל מויטב, בזמן הזה היו שם תלמידיו, אז כל הכספים הגיעו אליו, והוא היה שולח מישהו, וכל פעם שהיה מגיע, אנחנו לא נשאר לנו כל כך הרבה, אבל כשהיה מגיע איזה סכום, איזה קהילה, נגיד פעם בשנה, זה הרי לא היה, לא היה כמו היום עם כל הדברים האוטומטיים האלה, הוראות קבע וכל מיני כאלה, פעם בשנה היו שולחים שליח, שהיה מכל העיר, מכל יהודי העיר, היה מביא את הכסף, ואחר כך כשהיו מתאספים מכמה עיירות ביחד, היו שולחים את זה לארץ, זה גם היה סיפור. להגיע לארץ לקח 20 חודשיים בתנאים של אז. על כל פנים, כשהיה מתאסף סכום גדול, אז אלה ששלחו אותו קיבלו מכתב, מכתב תודה. אחד ממכתבי התודה האלה אנחנו קוראים עכשיו, והוא מתייחס היות שצדקה זה אחד מהמצוות שהם בין אדם לחברו, שעליה מקבלים את הפירות בעולם הזה. אז בתור מכתב תודה, זה מכתב תורה, זה לא רק מכתב תודה. הוא מסביר את העניין, איך אפשר ליישב את שני הדברים, גם ששכר מצווה באי על מלאקה, וגם שבכל אופן מקבלים את השכר בעולם הזה. ואז הוא מתחיל פסוק שחזר דורשים אותו על צדקה, פסוק מדבר על צדקה, רק הפסוק בכלל לא מדבר על בני אדם, הפסוק מדבר על הקדוש ברוך הוא. זה פסוק בישעיה, איפה הפסוק? אני לא יודע, אין לי כאן מראה מקומות בספר. ויבש צדקה כשריון, שם כתוב כשריון בליבר, עם קמץ קטן. כשריון, כשריון. וכל הישועה בראשו, מדובר שם בפסוק, בכל הפרק, מדובר על זה שבאחרית הימים הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, ואם יהיו עמים כאלה שלא ירצו לשתף פעולה, אז הקדוש ברוך הוא נלחם בהם. ואז הוא מתלבש בצדקה, אנוכי המדבר בצדקה רב להושיע, זה כל אותו רוח דברים. הקדוש ברוך הוא לובש את עצמו עם מצווה של צדקה, הוא עושה איתנו צדקה ואיתם הוא נלחם. עכשיו הצדקה שהוא עושה איתנו זה השריון שלו, זה השכפ"ץ, עם זה הוא יוצא לקרב. והישועה, את הישועה הוא לובש ככובע, זה מה שכתוב בפסוק. עכשיו הוא בכלל לא מדובר על בני אדם, חז"ל דרשו את כל זה על צדקה שבני אדם עושים, צריך להבין, זה הדבר ראשון שצריך להבין פה. ודרשו חז"ל מה שריון זה, כל קליפה או קליפה מצטרפת לשריון גדול, איך הולך שריון? תכף הוא מסביר את זה. אז צדקה, כל פרוטה או פרוטה מצטרפת לחשבון גדול. מה פירוש? אז הוא מסביר, פירוש שהשריון עשוי קסקסים על נקבים, בעצם השריון זה רשת שעליה, כדי שאם זה יהיה יצוק, אז הבן אדם לא יוכל לזוז, אז זה רשת גמישה, אבל רשת גמישה, אם זה רשת, אז הרי יכנסו חיצים, אז יש קסקס שנסגר על כל רשת, ובגלל שזה מפורק ליחידות, אז יש גמישות, אפשר לזוז. השריון עשוי קסקסים על נקבים, והם מגינים שלא ייכנס חץ בנקבים, וככה הוא מעשה הצדקה. עכשיו צריך להבין שני דברים פה. קודם כל, אמרנו, הרי מדובר, והלבש צדקה כשריון, מדובר בכלל על השם, לא על בן אדם. ופה מדובר על בן אדם, שבן אדם נותן צדקה, כמו שכל קסקס מצטרף לשריון, כל הקסקסים, אותו דבר, כל הפרוטות שאנחנו נותנים, מצטרפים לחשבון גדול. אז זה הרי מדובר על הצדקה שלנו, זו שאלה אחת. השאלה השנייה, בכלל, מה צריך את המשל הזה ולמה דווקא המשל הזה? כל דבר, אפשר להגיד שכל רגלי האדמה יוצרים ביחד גבעה גדולה. כל ריבוי פרטים יוצר יחידה אחת גדולה. מה מוסיף השריון בהבנה של הצדקה, שכל פרוטה ובכלל מה צריך? אפשר להגיד שכל פרוטה מצטרפת בחשבון גדול, לא צריך על זה משלים. הנביא בשם השם אומר לנו משל, כן, יש בזה איזה מטרה. הוא רוצה להגיד לנו משהו במשל, בזה שהקדוש ברוך הוא בחר בשבילו איזה משל להגיד לנו. זה לא בחינם. אז קודם כל, על השאלה הראשונה, הוא לא עונה. למה הוא לא עונה? הוא לא עונה במשך הפרק. כי אנחנו יודעים, בהתערותא דלתתא, התערותא דלעילא. חז"ל אמרו, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. זה שהקדוש ברוך הוא לובש צדקה, זה בזמן הגאולה. אני מדבר בצדקה רב להושיע, אבל בא צדקה כשריון, זה בזמן הגאולה. גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, אז הצדקה שלנו מעוררת את הצדקה ההיא. אז לכן, כשמדברים על צדקת השם, מותר לתת הסבר שמתאים לצדקה שלנו. כי זה אותו דבר. גם את זה נבין יותר טוב בהמשך. אבל זה התורוש של דברי חז"ל. שהפסוק מדבר על צדקת השם והם בחד המחתה, כאילו הם ביחד עם זה מדברים על צדקת בני אדם, מקבילות אלו לאות, זה אותו דבר. מה שאנחנו עושים הוא כביכול עושה. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, כתוב מה שהוא מצווה לישראל לעשות הוא בעצמו עושה. והאמת שהצדקה נקראת מצוות השם, היא שהשם כל הזמן נותן צדקה. עצם זה, הוא לא חייב לנו כלום, שהוא נותן לנו לחיות, הוא נותן צדקה. זה עניין אחד. העניין השני הוא יותר מסובך, להבין מה פתאום דווקא המשל של השריון לצדקה. על זה הוא מדבר כאן בהמשך. וברור העניין, הוא מתחיל עם עוד מאמר חזק.
זה לחימה, יש פה איזו הגנה, לא?
נכון, יש כאן לחימה, אבל לצדקה זה לא נוגע. זאת אומרת, זה נוגע לצדקה שהוא עושה באחרית העניינים, יש לחימה. והוא מסביר אותה בסוף. אבל בצדקה שלנו יכול להיות לתת כסף, זה מלחמה, זה מלחמת עולם. בסדר, אוקיי. אנחנו נראה בסוף, נבין את זה יותר בצורה יותר יסודית. כמובן, זה שאלות ריטוריות, הוא הרי לא שואל אותן, אני שאלת אותן. בטקסט זה לא כתוב, השאלות לא כתובות. הוא מביא עוד מאמר חזר, ביאור העניין כי גדולה צדקה מכל המצוות. מדוע? מדוע גדולה צדקה מכל המצוות? אמרנו הרי שצדקה זה אחד מהמצוות שבין אדם לחברו, שחלק את הפירות מקבלים בעולם הזה. כך אמרנו בהתחלה. זאת אומרת שהצדקה יורדת יותר נמוך. התגובה על הצדקה, התגובה משמיים, הצדקה שיהודי עושה, היא יורדת ונכנסת לתוך המציאות של העולם. וכל המצוות האחרות, מה שלא בין אדם לחברו, אמרנו שכר מצווה בעיה על מה? לקה. מה יותר גבוה? לפי ההבנה הפשוטה, מה שמצליח לרדת לעולם הזה זה יותר נמוך. לפי ההבנה החסידית, מה שיורד יותר למטה, יש לו שורש יותר גבוה למעלה. זה דבר ידוע. הוא מזכיר את זה פה בהמשך. גדולה צדקה מכל המצוות, שמהן, מהמצוות בכלל, עכשיו הוא מדבר שמהן מכל המצוות, נעשים לבושים לנשמה. והלבושים האלה נמשכים מאור אינסוף ברוך הוא הסובב כל עלמין. כמובן הפירוש ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין בלקוטי האמרים אין שם. פה אנחנו עוד פעם מוצאים את העיקרון של התערותא דלתתא, התערותא דלעילא. האדם כשעושה מצווה, אם הוא עושה אותה נכון, אז אין לו את ההתניה שהוא צריך להבין, נכון? זה הנקודה של המצווה. אחרת זה לא מצווה. אם הוא עושה רק מה שהוא מבין, אז זה שיחת חברים. זה לא מצווה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה דעתך? הוא אומר, כן, מתאים לי. זה לא מצווה. האקט של מצווה זה שהוא מבטל את עצמו והוא אומר, אני שלך, מה שאתה רוצה זה מה שאני רוצה. יש משמעות בשפת אמת באיזה מקום שאומר שבצורה כזאת בסוף יותר קל. אז האקט עצמו הוא קשה, אבל אחרי שעוברים את זה אז יהיה הרבה יותר קל. אם לא עושים את זה אז תמיד יש התלבטויות. ברגע שעוברים, נכנסים דרך הפתח הזה, אז הכל נפתח. ואז הוא נוגע באינסוף. כל זמן שהוא עם השיקולים שלו, אז הוא נוגע בהשתלשלות. הוא נוגע בשכל של העולמות העליונים, הוא נוגע ברגש של העולמות העליונים. אבל ברגע שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני שלך, הוא מקיים את עוד פרקי אבות, בטל רצונך מפני רצונו, אז הוא הופך להיות, הוא עבד של המלך. העבד הפשוט, אנחנו יודעים, הוא נכנס לחדר הפרטי של המלך, הוא צריך לטטות, אין בעיה. את השרים לא מכניסים לחדר שינה של המלך. העבד הפשוט, שיר השירים, לא שיר השירים, קודשי הקודשים, זה שיר השירים של קודש קודשים, טעויות שלי. בקודשי הקודשים נקרא במלאכים חדר המיטות. זאת אומרת, המקום הכי אינטימי, המקום הכי חסוי. אז הכהן גדול נכנס לשם פעם בשנה. אבל אם מישהו צריך לעשות שם תיקון, אם מישהו בא עם הקירה מתמוטטת, התקרה מתמוטטת, אני יודע מה קורה, אז הוא נכנס. אם אפשר להכניס אותו בצורה כזאת שהוא לא ייכנס ממש, אז, ואם לא, אז הוא נכנס. עם הבגדי עבודה, עם הפטיש, עם הכל. זאת אומרת, יש בחינה כזאת שהיהודי הוא עבד פשוט, אז הוא נוגע במקום הכי עליון למעלה, בבתי גוואי, כאילו בפנימיות של הפנימיות. כי ברגע שהוא מתמסר לגמרי, אז השם יתברך מתמסר אליו לגמרי גם.
משה כתוב, עבד נאמן קראת, לא
בכל ביתי נאמן. בכל ביתי נאמן, בכל ביתי. אין פינה חסויה ממנו, בגלל שהוא עבד. אם הוא היה שר, היו מקבלים אותו בלשכה. אבל בגלל שהוא עבד, הוא יכול להיכנס בכל מקום. זה המעלה של מצווה פשוטה, של מצווה שעושים אותה עם קבלת מלכות שמיים. ולכן שכר המצוות בגן עדן, למרות שהגן עדן הוא עולם רוחני, הוא לא אינסופי, הוא מוגבל, אבל שכר המצוות בגן עדן יש בה איזשהו נגיעה באינסוף, בתנאי שיהודי קיים אותם ככה. אם יהודי מקיים את המצווה בגלל שנראה לו, בגלל שבא לו, מתחשק לו, הוא גם יקבל שכר, אבל אין לו נגיעה באינסוף. בפרט אם יש יצר הרע גדול, ויצר הרע לא נותן לקיים את המצוות, ואז כדי לקיים את המצוות האדם צריך להחליט שהוא איננו לגמרי. כי כחד הרבה, ככל שהאדם במדרגה יותר נמוכה, הוא יותר מזדהה עם היצר. היצר זה הוא, והוא זה היצר. וכשהוא צריך לכפות את היצר, אז הוא צריך לקחת את עצמו, כמו שאומרים, לשים את עצמו בצד. אז ודאי שנפתח לו הכל. ואז אפילו שעוד לא הגיע לעתיד לבוא, לא הגיע תחיית המתים, הוא רק בגן עדן, עוד לא הגיע תיקון העולם, וכולם עוד בגלות, אבל יש לו איזה נגיעה באינסוף. והיות שיש לו איזושהי נגיעה באינסוף, אז הוא לא יכול לקבל את השכר. השכר גדול עליו. אז המקובלים אומרים שלכן הוא נעשה לבושים לנשמה שהיא תוכל ליהנות מהאור האלוקי שמתגלה מהמצוות. שכר מצווה, מצווה. אבל ההבדל הוא שהמצווה כשעשיתי אותה היא הייתה מסתרת. הדלקתי נר חנוכה, מה עשיתי? לקחתי פמוט, שמתי שמן, לא רואים כלום. אבל כשאני מקבל את השכר של המצווה, המצווה מתחילה להיות גלויה. ואז אני נוגע במשהו אינסופי, ואז אני לא יכול להכיל את זה. כי עוד לא הגיע הזמן שהנבראים יוכלו להכיל את האינסוף. אז מה עושים? מלבישים אותו באיזה לבוש. הלבוש בא מאותו מקום שבא האור. האור הוא אינסופי והלבוש מגיע מאותו שורש. הלבוש מגן עליו שהוא יוכל לשרוד, שהוא יוכל לקבל את האור ולשרוד. זה המעלה של ה... זה נקרא בשפת המדרשים חלוקה דרבנן. יש כל מיני סיפורים, סיפורים, משלים, על בן אדם נגיד שלא רצה לתת צדקה, אז נתנו לו חלוק שחסר לו שרוול. כי המצווה הזאת לא הייתה אצלו. המשמעות של חלוק זה בגד שמגן עליו כדי שהוא יוכל לקבל את האור. את האור של המצוות. זה יש בכל המצוות, לא רק בצדקה, בכל המצוות, בכל התרי"ג מצוות יש את העניין הזה. והם נמשכים מסובב כל עלמין, זאת אומרת, ממקום שהוא מעל ומעבר, מהטרנסדנט, מהמקום שלא מתלבש. איך הם נמשכים ביתרות הדלתתה? היא מצוות השם. זהו, התודעה שהוא הולך לשמוע בקול השם. אני נבראתי לשמש את קוני, ורצון העליון ברוך הוא. הרצון הוא גם כן מעל ומעבר. הרצון הוא כתר, הוא מקיף. דיברנו על זה פעם. ועיקר המשכה זו מאור אינסוף ברוך הוא. לאן הוא ממשיך את זה? היהודי לא ממשיך את זה רק לגן עדן. ועוד פעם, צריך להבין, חז"ל אמרו שמי שעושה מצווה מטה את כל העולם לכף זכות. אז לנו זה נראה, זה קשור כזה עם ראש השנה, עם הדין ומשפט, יש אנשים שעושים מצוות, יש אנשים שעושים עבירות, זה לא רק זה. הוא מטה את כל העולמות לכף זכות. יש דין ומשפט על כל העולמות, לא בראש השנה, כל יום. הדין ומשפט זה מידת הדין. מידת הדין זה הצמצום הראשון. שכמו שאומרים לכל העולמות כולם, הכל טוב ויפה, אבל יש מקומות שאתם לא, אסור לך להיכנס. כמו משה רבנו שרוצה להיכנס לארץ ישראל ולא נותנים לו. יש גבול. ברגע שיהודי עושה מצווה, אז הגבול הזה הופך להיות פחות משמעותי. ואז נמשך אור אינסוף על כל העולמות. והוא נהנה מזה יותר מכולם בגלל שהוא גרם את זה. אז לכן יש לו גן עדן, גן עדן זה המאוחר שבעולמות. אבל בעצם הוא ממשיך לכולם. אנחנו לא עושים מצוות בשביל עצמנו בלבד. מצווה, שאנחנו עושים מצווה זה תיקון של כל העולמות, של כל הנצחם ושל כל המלאכים ושל כל הספירות של הכל. אז הוא מקיף ליוד ספירות דאצילות בריאה יצירה עשייה. ספירות מצד עצמם, אם בני אדם לא מקיימים מצוות בכלל, אז הן משתלשלות מעילה לעלול וממדרגה למדרגה הנקראות בשם ממלא כל עלמין. מה הפירוש? כי אור אינסוף ברוך הוא מתלבש ומאיר בתוך כל ההשתלשלות. העשר ספירות זה הצילות בריאה יצירה עשייה. איך הוא מתלבש בהם? להתלבש זה צמצום. זה כמו שמבוגר מספר סיפור לילד, או שמבוגר נותן יד לילד והולך איתו. כן? ילד קטן שרק עכשיו מתחיל ללכת. זה צמצום עצום. זה נקרא להתלבש. להתלבש בתוך ה... מספרים על צדיקים שהיו צריכים, מי שהיה מגיע עם הרימה של חטאים ועוונות, והצדיק היה צריך לתת לו עצה איך לצאת משם. זה במפורש התלבשות. הוא צריך להכניס את עצמו, הוא צריך לסגור עיניים ולחשוב מה אני הייתי עושה אם אני הייתי במצב כזה. זה לא, הוא לא יכול להישאר במקום שלו והוא יגיד לו מה קרה לך, מה לא התעלפת כשעשית את החטא? איך יכלת? אבל אז מהרמה הזאת הוא לא יכול לדבר איתו. הוא צריך בפנים להישאר ברמה שלו. הוא לא יכול לגמרי להיות כמוהו, אבל הוא צריך באיזשהו מקום לעשות בתוכו חלל ולהזדהות עם השני שעומד מולו. הקדוש ברוך הוא הראשון שעשה את זה, הוא אומר לנו את הדרך. הוא נמצא, הוא בכל מקום הוא נמצא, הוא נמצא לגמרי בכל מקום, אבל בגלוי הוא מקרין לפי הרמה של העולמות, לא יותר מזה, וזה צמצום עצום, זה אין ארוך. זה כל זמן שעדיין אף אחד לא עשה מצווה. ברגע שעושים מצווה נפתחים השערים. ואז יש גילוי אור, לא כמו שיהיה לעתיד לבוא, אבל כל מצווה זה לעתיד לבוא קטן, זה התחלה של משהו. והוא המעציל לעשר ספירות דאצילות המשתלשלות בבריאה יצירה עשייה על ידי צמצום עצום. יש כאן כפל משמעות, הן משתלשלות בבריאה יצירה עשייה מהאצילות על ידי צמצום עצום, והוא מעציל אותם לאצילות גם על ידי צמצום עצום, צמצום עצום עוד יותר. הוא כותב את זה ככה שזה יהיה משתמע לשני פנים, וזה מה שהוא מתכוון באמת. המובאר בעצחיים, ונקרא אור פנימי, כל האור שנשאר אחרי הצמצום העצום הזה, הוא נקרא אור פנימי. מה פירוש הוא נקרא אור פנימי? הוא נקרא אור שאפשר לקלוט אותו בפנימיות. הכלים והעולמות יכולים לקלוט אותו בפנימיות. וכמו שזה חכם גדול מדבר איתנו בצורה שגם אנחנו נבין. אז אם הוא היה מדבר בשפה שלו, בדימויים שלו, ברמה המנטלית שלו, אז היה בוער באש להשם יתברך, לא היינו יכולים בכלל, או שהיה מדבר כל כך עמוק שלו, היינו מבינים, תלוי אם זה חכם דקדושה או סתם חכם. אבל ברגע שהוא מצמצם, אז האור שהוא נותן הוא פנימי, הוא נכנס אלינו. זה הסיפור של ההשתלשלות. ועל ידי קיום המצוות נמשך אור מקיף. אור מקיף, ואפשר קצת להסביר, בכל אופן הרי המקיף האמיתי יתגלה רק לעתיד לבוא. אבל מה זה אור מקיף? אור מקיף זה אטמוספירה שהשתנתה, זה אווירה שהשתנתה. מה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא יתגלה שבעצם הכל זה הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נרים גבה ונגיד וואי איך לא ראינו, איך לא ראינו, למה לא סיפרת לנו? אנחנו ראינו כל מיני צרות ואיסורים וככה וככה וכל מיני דברים שונים ומשונים, לא ראינו, לא הבנו, לא הרגשנו, הרגשנו רע, רצינו לברוח, ובסוף אנחנו מסתכלים שם, נסתכל רטרואקטיבית, נראה שזה הכל זה משהו אחר לגמרי, אנחנו פשוט לא ראינו. זה נראה לעתיד לבוא, ולעתיד לבוא נראה את זה בצורה של הכי לכתחילה שזה יכול להיות לגמרי. עכשיו אי אפשר אפילו לתאר דבר כזה, איך נראית מה שנראה עכשיו, זה נראה כמו גיהנום, מה שנראה, איך שנראה העולם היום. ולעתיד לבוא הכל ישתנה. יגידו על כל הצרות של עכשיו, יברכו הטוב האמיתי. כך הצלח כותב, בפסחים. שלא יגידו הטוב האמיתי ועל הטובות שיהיה אז. יזכרו בצרות שהיה היום, יגידו אז הטוב האמיתי. על מה שכבר ברכו דיין האמת, יברכו אז הטוב האמיתי. הנודה ביהודה כותב את זה. זה לא תורה חסידית, זה אחד מגדולי הפוסקים. זאת אומרת, הכל השתנה. עכשיו זה לא משתנה בצורה כזאת. בעולם שלנו לא רואים בכלל שזה משתנה. למרות שזה משתנה לאט לאט, אבל לא רואים את זה, כל כך לאט שלא רואים. אבל בעולם העליון, נגיד, יהודי עושה פה מצווה, ובעולם העשייה, בעולם היצירה, צריך לקחת אחריות. הנה, אנחנו יושבים כאן ולומדים. קורה משהו בעולם העליון, הרי חלק מהנשמה שלנו נמצאת שם עכשיו. יש רק קצה של קרחון נמצא בתוך הגוף שלנו, רוב הנשמה נמצאת שם. אנחנו פה לומדים, היא שם לומדת את אותו דבר. אם חושבים על זה, אבל בגלל שלימוד התורה זה מצווה, אז קורה עוד דבר. כל האטמוספירה משתנה שם, זה כמו שבן אדם נמצא בסביבה של רשעים, איך כתוב בתהילים, אשרי איש אשר לא הלך בתת רשעים, אחר כך הוא הולך למקום של צדיקים. חוץ מזה שיש לו פחות הזדמנויות לחתוך, משתנה בראש. אפילו אף אחד לא דיבר איתו, אחרי שנמצא איזשהו זמן בסביבה של צדיקים, פתאום נהיה לו לחתוך, נראה לו לא נורמלי. משתנה משהו במקיף. והשינוי הזה קורה, זאת אומרת, בעולם העליון, אם בלי מצוות, אז יש איזה גבול, וזה שלא רואים את השם, זה מובן מאליו. אחרי שיהודי עושה מצוות זה מפסיק להיות מובן מאליו. המובן מאליו זה שהשם הוא בכל מקום. רק הקושי עלינו למה אנחנו לא רואים אותו. משתנה משהו ברקע, בתפיסה הכללית. זה משתנה כשיהודי עושה מצווה, כל מצווה. על ידי קיום המצוות נמשך אור מקיף ענן, ומנר תוך העשר ספירות, באצילות, בריאה, יצירה, עשייה, בכל העולמות כל מצווה נראה, על השם של רבי נחמן בליקוטי מהר"ן, שיהודי עושה מצווה, אז המצווה עולה ומאירה בעין, היא מאירה את כל העולמות. זאת אומרת, החילוק שנעשה בין אחרי המצווה ללפני המצווה, זה כמו שלפני זה הם ישנו ועכשיו הם התעוררו. זה רק משל קטן בשביל להבין את מה שנעשה למעלה מזה שיהודי עושה פה מצווה. אז נמשך אור מקיף ענן, הוא מאיר תוך העשר ספירות דעצינות בריאה יצירה עשייה, הוא מתייחד עם האור הפנימי עד כמה שהוא יכול, ונקרא ייחוד קודשא בריחו שכינתא. קודשא בריחו זה המקיף, זה מה שמעל הוא מדבר, ושכינתא זה האור המצומצם, ונעשה ייחוד ביניהם. ומזה, מהערה דהערה, מאור מקיף ענן, על ידי צמצום רב, נעשה לבוש מבחינת נפש רוח נשמה של האדם בגן עדן התחתון והעליון, שיוכלו ליהנות ולהשיג איזה השגה והערה מאור אינסוף ברוכו, כמו שכתוב במקום אחר. וזה על זה הרבה נכתב, על זה אנחנו יודעים ש... רק קצת להסביר מה המשמעות שבגן עדן משיגים איזושהי הערה מאינסוף ברוכו, את הלבוש מקבלים על ידי צמצום עצום, ואז אפשר להשיג את ההערה. ההערה עצמה היא פחות מצומצמת. אמרנו שהיא נוגעת באינסוף, אבל אחרי ככלות הכל, זה גם כן מוגבל, זה רק הערה. הוא לא אומר שמשיגים את האינסוף, הוא אומר שמשיגים הערה מהאינסוף. נהנים מזיו השכינה. מה? נהנים מזיו השכינה. איפה רואים את זה בדברי חז"ל? קודם כל בביטוי הזה שזה רק זיו. זיו זה תמיד, זה נקרא אור חלש יותר. רק זיו. אבל רואים את זה בעוד נקודה, זה מאוד מעניין. בתנ"ך, בדניאל, כתוב נהר דינור נגיד ונפיק מן קדמוי. הוא רואה דמות שיושבת על כיסא במראה הנבואה, עתיק ימין יתיב, הוא לבושי כתלת חיוור, הוא שער ישי כאמר נקה, בעברית עתיק יומין יושב והלבוש שלו כמו צמר לבן, כמו שלג לבן, ושער ראשו כמו צמר לבן, וכל התיאור מסביב. ואז הכיסא שלו, הגלגלים זה כמו אש לוהטת, והכיסא, עוד איזה תיאור על הכיסא. ובסוף, אחרי הכל, יש נהר דינור נגד ונפק מקדמו, יוצא ממנו, מלפניו יוצא נהר של אש. מה זה נהר של אש? מה הטבע של האש? הטבע של האש, איפה שהיא באה, היא עושה כיליון. ועל הפסוק הזה אומרים חז"ל, זה מופיע בהרבה, גם במקורות הקדומים וגם במקורות המאוחרים יותר, עד המקובלים ועד החסידות, ש... כל פעם שבן אדם עולה מדרגה לדרגה, הוא צריך לקבול בנהר דינור. זאת אומרת, אפילו אם בן אדם כבר נקי לגמרי, אבל הוא צריך לקבול בנהר דינור. יש סיפור על חלום, אני לא רוצה לספר עכשיו את כל הסיפור, אבל אחד מהגדולים, שהתגלה אליו חבר שלו שנתן לו תקיעת כף לפני שהוא נפטר, שיספר לו מה עובר עליו למעלה, אז הוא סיפר לו שהוא עבר בנהר דינור, הוא טבל שלוש פעילות. בתפילה הראשונה מאוד מאוד כאב לו, בתפילה השנייה זה לא כאב לו וזה לא הייתה לו הנאה מזה, בתפילה השלישית הייתה לו הנאה כזאת שהוא לא הכיר עוד, והוא היה צריך לעבור הלאה, אבל אמרו לו שהוא חייב תקיעת כף, אז הוא רק בא לספר לו, יותר מזה הוא לא יכול לספר. זה הסיפור, יש כמה סיפורים כאלה, אבל כל פנים, מה העניין בנהר דינור הזה? אז קצת להסביר את זה ולמה צריך את זה, למה צריך כל פעם, והמשמעות של זה שמתבטלים, אז למה צריך להתבטל? אני בא כבר ממקום טוב. יהודי צדיק, הוא בא ממקום טוב. בגמרא כתוב על רבי זרע שהוא צם מעט העניות בשביל לשכוח את תלמוד בבלי כשהוא עלה לארץ ישראל.
40
כתוב שם. 40? כתוב 100 ממקב, אז יכול להיות שזה 40, יכול להיות שזה 100, אבל נדמה לי שבאיזה מקום ראיתי, אבל אני לא יודע, אני לא אתבקר. צריך להסתכל בגמרא שמופסת בראשי תיבות. אז לכאורה אסור לשכוח את הלימוד. כתוב, יושב לי לכל יושב ויסירה מליבו, ישמור לך פן תשכח. הוא לא התכוון לשכוח את התורה שהוא למד, הוא התכוון לשכוח את המהלך מחשבה, את שיטת הלימוד. שיטת הלימוד בארץ ישראל הייתה אחרת לגמרי, והוא התכוון לשכוח את שיטת הלימוד הקודמת. אז רואים שהיה צריך פשוט לשכוח, והוא צם תעניות בשביל לשכוח. אז זה משל, זה דוגמה, יש לפעמים שבן אדם בשביל להתקדם הוא צריך לשכוח. שמעתי פעם אחד הרבנים אמר, ילד לומד 12 שנה, אבל אם הוא באמת רוצה להבין משהו, אז הוא צריך עוד 12 שנה לשכוח את כל 12 שנה שהוא למד, ומעכשיו הוא יכול להתחיל להבין משהו באמת. מה זה אומר? בדרך כלל זה לא נכון. בדרך כלל, אם אני זוכר, אם אני לא זוכר, ארבע פעולות חשבון, אני לא יכול להבין את המתמטיקה הגבוהה. אבל יש לפעמים שזה כל כך אחרת, שזה מבלבל. וזה בדיוק העניין בגן עדן. בגן עדן, האור שיהודי מקבל כשעשה מצווה, זה כל כך אינסופי, שכל ההשגות שהיו לו פה, אפילו ההשגות של הקודש, מבלבלות. אז הוא צריך לשכוח אותן. ואותו דבר אם הוא עולה מגן עדן תחתון לגן עדן עליון, הוא עוד פעם צריך לשכוח. זה רק מראה עצם זה שהקפיצות, שהמדרגה בין אחד לשני, זה קפיצת מדרגה, זה לא עליית מדרגה, זה רק מראה עד כמה המקור הוא אינסופי. אם המקור הוא מוגבל, אז גם כל המדרגות בדרך להגיע אליו הן מדרגות מינוריות יותר. אם המקור הוא אינסופי, אז להגיע אליו כל פעם צריך לעשות קפיצה. פעם דיברנו על זה, איך ילד קולט את המציאות של הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים? ילד בגן, מה הוא חושב על השם? יש לו בגן תמונה של אברהם אבינו. אז כנראה הוא מתאר לעצמו את הקדוש ברוך הוא בערך אותו דבר. מה הוא? זה הדבר הכי קדוש, מה יכול להיות את המעברון הזה? אחר כך כשהוא גודל יותר, אז הוא לא סובב את התמונה הזאת, הוא מוחק את זה מהתודעה שלו. הוא שם במקום זה, זה דימוי מנטלי יותר רוחני, יותר מופשט. כשהוא גודל יותר, הוא מוחק גם את זה. הוא כל פעם מוחק. זה לא שההשגה הקודמת הביאה אותו, למה? כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. אז אי אפשר לגשת אליו ככה. ניגשים אליו עם השגת השלילה, בהשגת השלילה כל פעם השגה הקודמת נמחקת. בגן עדן זה בא לא מתוך השגה, אלא מתוך ההתבטלות של קיום המצווה. ובגן עדן זה לא בדיוק השגה, אנחנו קוראים לזה השגה כי זה השפה שלנו. זה השגה וזה רגש וזה הכל וזה כלום, אנחנו לא יודעים מה זה. אין לנו שום מושג, אין לנו שום דרך איך לדבר על זה. אבל אף על פי כן, דבר אחד גילו לנו שהמדרגות הן באין ארוך זו לזו. שכדי לעלות מאחד לשנייה צריך לבטל את הקודמת לגמרי, זה רק מראה לנו במה היהודי נוגע כשהוא נוגע לשם. זה לא פשוט. ומתוך זה יש לו גם לבוש שמגן עליו שיוכל לשרוד. כי הוא לא היה אמור לשרוד את זה, אפילו שהוא כבר בלי גוף. וזהו שאמרו, שכר מצווה בהיה על מלאקה. זה מה שדיברנו בהתחלה. זה פירוש שהבעל שם טוב תלמידה, ואני לא יודע בדיוק מי אמר את זה. כי בעולם הזה הגשמי הוא בעל גבול וצמצום רע ועצום מאוד מאוד. אי אפשר להתלבש שום הערה מאור אינסוף ברוך הוא, כי אם על ידי יוד ספירות הנקראים גופה בזוהר הקדוש, חסד רוע ימינה, לפי שכמו שאין ארוך לו להגוף הגשמי לגבי הנשמה, כך אין ארוך כלל ליוד ספירות לגבי המעציל העליון אינסוף ברוך הוא. כי אפילו חוכמה הילאה שהיא ראשיתן, היא בבחינת עשייה גופנית לגבי אינסוף ברוך הוא. בקיצור, אין סיכוי לקבל שכר של מצוות בעולם הזה. אז אם כן, מה יהיה עם אותה מצוות שבין אדם לחברו, שאמרנו שאת הפירות מקבלים כן בעולם הזה? איך זה? כאן נכנס הדימוי של השריון. מה יש בשריון? השריון נשוי מנקבים. הוא מצד אחד מגן, אבל מצד שני, הוא מתייחס לפסוק, הוא ילבס צדקה כשריון. העיל הזאת במעשה הצדקה, מצד שני יש שם נקבים, במעשה הצדקה הוא מילות חסדים, שאדם אוכל מפירותיהן בעולם הזה, אבל על זה נאמר שזה כן מקבלים משהו בעולם הזה, כי זה מצווה שבין אדם לחברו. יש נקבים על דרך משל בלבוש העליון המקיף על גופה, והם הכלים ביות ספירות. הגוף זה הכלים של היות ספירות, שם הלבוש הזה לא נותן שפע לעולם הזה. עד שהשפע ירד לעולם הזה הוא צריך להצטמצם בדרך הטבע, ובדרך הטבע אין מקום, כך כתבו הקדמונים, בדרך הטבע אין מקום שאם עשית מצווה תקבל שכר. מה נגיד שעשית מצווה שירד גשם, מה פתאום? זה לא בדרך הטבע, אין קשר. ממילא אם זה ילך לפי החוקים של העולם הזה, אז זה לא יכול לרדת. הנקב זה דבר שהוא, מה הדימוי של נקב? שיש קיר ויש חור בקיר, או שיש בגד ויש חור בבגד, יש כלי ויש חור בכלי, מה זה גורם? זה גורם שה...
בריחה.
לא תמיד. זה יכול לגרום גם שפע מכוון, זה לא חייב דווקא שזה יברח. זה אומר שהסגירה היא לא טוטלית. זה סגור באמת, אבל זה לא טוטלית. רק אם ככה גם הקליפות יכולים לנהוג, בשביל זה צריך את הקסקסים של השריון. השריון עשוי נקבים ויש קסקסים. אז הנקבים זה בשביל להעיר מהם ולהשפיע אור ושפע מחסד רוע ימינה, אורך ימים בעולם הזה הגשמי. ואושר וכבוד מדרוע שמאלה. האושר, הכסף, בא ממידת הדין. יש איזה ריחות בעקבותי מראה, אני מדבר על זה הרבה. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל לכל פנים, ממון בא ממידת הדין, חיים בא ממידת הרחמים, מידת החסד. וכן בתפארת, אותו דבר, התפארת ממשיכה, מה שהיא ממשיכה, בדרך כלל זה התעוררות רחמים. והתעוררות רחמים זה בכמה אופנים. קודם כל, שידונו אותנו במידת הרחמים, לתת לנו לב שנתנהג עם כולם במידת הרחמים, ולתת לנו תודעה שהשם יתברך ורחם עלינו תמיד. ושלושת הדברים האלה נמשכים מידת הרחמים. ואותו דבר הוד והדר וחדווה, זה יש מקום אחד בזוהר, נדמה לי, שכתוב שהוד והדר וחדווה זה כנגד נצח הוד יסוד. ההוד הוא כנגד הנצח, וההדר הוא כנגד ההוד, והחדווה כנגד היסוד. ויש איזה הסבר, גם כן זה ארוך, זה שביל צדדי שלא כדאי להיכנס אליו, והבחולי מרמז על המלכות.
מה המשמעות של השפע הזה לעומת השפע של העולם הבא? מה התפקיד שלו?
משהו אחר לגמרי, משהו אחר לגמרי. השפע בעולם הזה, התפקיד שלו זה כמו שהרמב״ם כתב אם בחוקותיי תלכו. רק זה תמיד, יש זמנים, זה חשוב. חשוב להסביר את זה. יש זמנים של גילוי אלוקות. אנחנו יודעים שהיו זמנים שהיה נבואה. היו זמנים שאפילו אחרי הנבואה יש, שהאדם היה הולך לתנא או לאמורה, אז היה מגלה לו את שורש נשמתו, וככה הגאון מווילנה כותב. הוא היה אומר לו בדיוק את העבודה שלו, את העניין הפרטי שלו בעולם, ויש מהבעל שם טוב גם משהו כזה, דומה לזה. לא, הגאון כותב את זה על הנביאים. הבעל שם טוב הוא אומר אפילו אצל התנאים. הפוך. אבל כל פנים, יש זמנים שהיה התגלות יותר. ויש זמנים שעליהם כתוב, אותותינו לא ראינו. אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה. אז בזמן שהכל גלוי, אז אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם, אז גם המצוות שבין אדם למקום, אז נמשך השפע לעולם הזה. כי זה, הטבע של העולם בזמן כזה הוא יותר עדין, יותר מקבל. זה עניין אחד. אבל יש עניין אחר, יש עניין שבזמן הגלות, כשאותותינו לא ראינו וכל זה, אז מה שמגיע לעולם הזה, תורותיהם, זה רק ממצוות שבין אדם וחברו. ואיך זה יורד? זה יורד בגלל שבצדקה, והצדקה זה רק דוגמה לכל המצוות שבין אדם וחברו, שם הקדוש ברוך הוא נתן חוק מיוחד של הנקבים. עכשיו צריך לחשוב למה זה. מה זה עושה? זה עושה אותו דבר כמו אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם. זה נותן לאדם אפשרות או גשמית או רוחנית להמשיך לקיים. זה עדיין לא השכר, זה רק הפירות של השכר.
זה שזה דווקא שהוא מכוון את זה לשם מצווה בין אדם לחברו.
כן, 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 זה עניין גדול, זה עניין גדול. זאת שבין אדם לחברו זה באמת אנחנו נופלים שם,
לא באופן הומני.
נכון, אנחנו הרבה פעמים נופלים. למרות שיש לי את ההומניות שלי, לא דורשים ממני שאני אהיה ההומני. ויכול להיות שאם, מותר לי לחשוב שאם לא הייתה מצווה הייתי נותן צדקה גם כן, אבל אין קשר. יש בגמרא, הגמרא מתארת, למה כתוב לא תגנוב, לא תגזול. כתוב שאסור לרמות במסחר, צריך להיות כתוב, חוץ מזה שאסור לגנוב ולגזול. אם לרמות במסחר אסור. הגמרא מתארת מישהו שהולך לגנוב כמו רובין הוד. תראים את רובין הוד. מי זוכר?
גונב מעשירים ונותן
לעניים. הרובין הוד גונב מעשירים ונותן לעניים. הוא גונב מעני כדי שאני אתבע אותו בבית דין. הוא מתמין עדים שיאשימו אותו, שיתבעו אותו לבית דין שהוא יצטרך לשלם כסף. כי העני הזה לא רוצה לקבל צדקה, אז הוא עושה תחכום כזה, אני גונב לו כדי שאני צריך לתת לו כסף. אז כתוב הגמרא שמי שעושה את זה עובר על לא תגנוב. זה מחדד לנו את המשמעות שלא תגנוב זה מצווה. תמצא דרך אחרת איך לתת לו, אבל לא זה הדרך. או נגיד שמישהו גונב למישהו בשביל לצחוק עליו, מכירים את זה בקייטנות, ככה. אחר כך מחזירים לו אחרי 5 דקות, אבל 5 דקות עשיתי עבירה. זה כתוב הגמרא. מה יוצא? יוצא שהלא תגנוב זה מעבר להומניות. זה עניין אחר. ואותו דבר במצוות עשה שבן אדם למקום, יהודי כשנותן, כשעשיר נותן צדקה לעני, אז הוא גורם את השפע בכל העולמות. וגם על זה לא צריך לחשוב. צריך לחשוב כאשר ציווני השם אלוקיי. זה ניסיון, זה לא פשוט. לא הרבה יכולים להחזיק בזה מעמד. זה ניסיון של הטובים. יש ניסיונות לרשעים, יש ניסיונות לצדיקים. זה ניסיון של צדיקים. ככל שבן אדם יותר טוב, יותר מלא רצון לתת, יותר קשה לו הקטע הזה. אך כדי שלא ינקו החיצונים, והחיצונים הם יכולים לנוק משני מקומות, יכולים לנוק למעלה, מאור ושפע המשתלשל ויורד למטה מטה, עד עולם הזה הגשמי, זה החיצונים הרוחניים, הקליפות, וכן למטה, יש שניקת הקליפות, אז האהבה מתגבר בעולם. אור ההשקפתי, אור האמציונלי, אבל האהבה מתגבר. וכן למטה להגין על האדם ולשומרו ולהצילו מכל דבר רע בגשמיות וברוחניות, שזה עצמו אם קורא לדבר רע זה בגלל יניקת החיצוני, אז לזאת חוזר ומאיר האור המקיף וסותם הנקב על דרך משל, כי הוא מבחינת אין סוף וסובב כל אלמין כנזכר בעת. זה אנחנו יודעים שהקליפות יכולים לנוק או למטה למטה או מלמעלה למעלה, יש מקום עוד יותר עליון שמשם לא יכולים לנוק בכלל. איך כתוב עלו? אח עשיו ליעקב. יש מקום שהקליפות הם בני דודים שלנו, כמו שאומרים, הם אותו דבר. מה יש? מה ההבדל? כולה אנטי שווים, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, אז מה זה משנה אם אתה יהודי או טורקי או צרפתי או שאתה שד משחת או שאתה שטן, זה לא חשוב, או שאתה מלאך מיכאל, מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הוא מעל ומעבר, הוא אף אחד לא יותר קרוב אליו, אף אחד לא יותר רחוק ממנו. אז מה זה משנה? כולה אלפין שווים, זה טענה של הקליפה, זה נאמר במשלי, במשלי, סממית בידיים תתפס והיא בהכלי מלך. אפשר להתנסות לה ככה, אין לה כנפיים, היא לא יכולה לברוח. אז היא מטפסת על התקרה הגבוהה של היכל המלך, שלא יצטרכו לקחת סולם, עד שיגיעו היא תברח. זאת אומרת שיש לפעמים שהקליפה היא ממריאה, וזה קורה כשהאדם ממריא. אם האדם מתגאה, אז הקליפה יכולה לנוק ממקום כזה גבוה. ואם האדם מוריד את עצמו עם התאוות שלו, אז הקליפה מגיעה כמו שנופל לך משהו מהיד, אחרי רגע באים הנמלים או החתולים ולוקחים להם. אבל יש מקום עוד יותר פנימי, שבאמת, אח עשיו ליעקב, מה כתוב בהמשך של הפסוק? ואוהב את יעקב. אך יסב ליעקב, אבל לאהוב אני אוהב את יעקב. יש מקום שהוא עוד יותר פנימי, שמשם נמשך כוח להגן שכל השפע ילך רק לקדושה ולא לאף מקום. זה מה שאמרתי בהתחלה, שכשזה מגיע ממקום יותר גבוה, זה יכול לרדת לעולם הזה ולרדת נכון. במצוות שבין אדם לחברו יש פן יותר גבוה מהמצוות שבין אדם למקום. מהו הפן היותר גבוה במצוות שבין אדם לחברו? זה מה שאתה אמרת קודם. זאת אומרת שלמרות שזה מצווה שבין אדם לחברו, כאן זה ביטול כפול ומכופל. תבינו, אם אני לא הורג מישהו אך ורק בגלל שהשם אמר, זה לא נתפס בשכל. כל ההוויה האנושית מתקוממת נגד זה. מה פה שאני לא הורג אותו? כי אני בן אדם, אני גם מסתר, למה שאני ארוג אותו? ובאמת אם סתם אם אני לא הורג בן אדם, אין לי מצווה. אבל אם אני כל כך פועס עליו שהייתי הורג אותו, ואף על פי כן אני נמנע אך ורק בגלל שהשם אמר, איך כתוב שם ברמב״ם, לא מפני יראה ולא מפני חולשת כוחו ולא מפני, אלא אך ורק בגלל השם יתברך. אז פה אני שם את עצמי בצד, גם במצוות לא תעשה וגם במצוות עשה. במצוות עשה אני נותן גרוש לעני, אני נותן לו שקל. מה עשיתי? ביג דיל, נתתי שקל. אבל הביטול של לתת שקל בגלל שהשם רצה שאני אתן את השקל. אין לך חשק לתת שקל בגלל שהשם נתן, בגלל שהשם רצה. יש לך חשק לתת שקל, יש שם אישה מסכנה ברחוב, היא מסכנה וקר לה, והיא אוספת נדבות. יש לך חשק לתת לה, אבל בגלל שהשם אמר, זה לא מתחבר אצלי לתת שקל בגלל שהשם אמר. השקל הוא שלי. אני אמצא מדרגה נמוכה, אני שכחתי להגיד תודה שיש לי שקל, שכחתי להגיד תודה שיש לי אף שאני יכול לנשום. אני נמצא במקום כזה, ואף על פי כן אני אומר לשם ייחוד, ואני נותן את השקל בגלל שהשם ציווה. זה מגיע למעלה מכל העולמות. הביטול הזה מגיע למעלה מכל העולמות, ולכן האור שבא משם יכול לרדת עד למטה מטה, ולהגיע דווקא לקדושה ולא להגיע לחיצוני. זה מאוד מורכב, אבל זה המעלה הגדולה של הצדקה, כן.
מבחינה פרקטית, לגבי הצדקה, זה ריבול מאוד גדול היום, אין סוף אנשים מבקשים צדקה, אין סוף ארגונים, זה לא ברור למי צריך את
זה. בסדר, זה יכול להיות, מה שההלכה, מה שכתוב, מה שאחרוני הפוסקים כותבים, שנתינה קטנה לתת לכולם, נתינה קטנה לתת לכולם, ונתינה גדולה לתת למקום שבטוחים שזה לא הולך לאלכוהול, לסמים, אני יודע למה, שפעמים שמפרנסים שם את ה... פרסים לצוחרי הסמים.
או ארגונים שכל
כסף... יכול להיות, יכול שהכל בלוף, בטח. טוב, זה מה שכתוב. וזהו שאמרו רז"ל, שכל פרוטה או פרוטה מצטרפת לחשבון גדול. דייקה, למה מוזכר כאן המילה גדול? זה מרמז לא רק חשבון רב, חשבון גדול זה מרמז למה? כי גדול השם הוא מעולל מאוד, זה מרמז לאותו פסוק של גדול השם הוא מעולל מאוד, בלי סוף לתכלית וגבול חס ושלום. מה?
גדולה,
מה השם הגדולה זה החסד. כאן הוא מדבר על כי גדול השם, גדול השם זה לא בדיוק מידת החסד. זה מדובר על האינסוף. אתה מסיים בגדולתו אין חקר. זה לא מתאים למידה פרטית. אך מי הוא הגורם לרידת האור והשפע לעולם הזה הגשמי, מי יהיו צפירות הנקראים גופה? הוא הייחוד הנ"ל. זאת אומרת, אם יש אור ושפע, עשר ספירות העליונות, זה לא יורד לעולם הזה. יורד לעולם הזה גשם, דרך הטבע, עניינים כאלה. שפע מיוחד שאפשר להגיד שעשיתי מצווה וקיבלתי איזשהו שביל של שכר, זה לא הולך בדרך הטבע. אם זה קורה, סימן שדרך הטבע התבטלה, נפרצה. מה קרה? קרה ייחוד קודשדריך ושכינתה. זה שיהודי שם את עצמו בצד, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, יהודי שם את עצמו בצד, והוא מתמסר לגמרי לשם יתברך, השם יתברך כביכול מתמסר לגמרי ליהודי. הוא עובר על כל החוקים שהוא בעצמו קבע. והאור מגיע, וזה יכול להיות אור נפלא. וזה לא חייב להיות דווקא גשמי. את פירותיהם בעולם הזה לא כתוב באף מקום שזה דבר גשמי. זה קורה לאדם כשהוא נמצא בעולם הזה, וזה יכול להיות... שפע רוחני יכול לקבל רוח הקודש בגלל שהוא נתן צדקה. אנחנו לא יודעים. וזהו, אז קודם כל, מי הוא הגורם לירידת האור והשפע לעולם הזה הגשמי מיוצרות הנקראים גופה או ייחוד הנ"ל, שהוא תוספת הערה והשפעה מבחינת אור סוף המעציל ברוך הוא, העליון ברוך הוא, ביתר שאת על הערה והשפעה שבתחילת האצילות וההשתלשלות. זאת אומרת, זה המעלה של מתן תורה על בריאת שמיים וארץ. בבריאת שמיים וארץ הם קיבלו אור מוגבל, מתן תורה מאפשר לעולמות לקבל אור הרבה יותר, גם בזמן הזה. וראשית תוספת ההערה וההשפעה הוא מראשית היו צפירות. יש סדר, איך שהיו צפירות מקבלים את הייחוד קודשי בריא ושכין, כי קודם כל הוא מתייחד עם הספירות העליונות, עם החוכמה, אחר כך זה יורד לכל העשר ספירות. ולכן ההמשך של הפסוק של ויבש צדקה כשריון זה כובע ישועה בראשו. כובע ישועה בראשו, ישועה הוא מלשון וישה השם אל הבל ואל מנחתו. והוא ירידת האור והשפע דשין עין נאורין שבזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש בהקדמה ובעוד מקומות כתוב שכמו שיש 3 ו-7 בספירות, מוכר 3 ו-7 בספירות? 3 הראשונות זה או כתר חוכמה בינה או חוכמה בינה ודעת, ובשבע הנוספות זה עמידות, זה מה שאנחנו נזכיר מספירת העומר, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד, מלכות. יש בשורש, יש 370. השלוש מאות זה הגדלה, זה איך שנראים החוכמה בינה ודעת בשורש. אז במפרשי הזוהר כתוב בכתר, אבל כאן בעל התניא לומד שזה לא בכתר אלא שזה באינסוף, בשורש עם כל הכתרים. הבעל שם טוב אמר אשרי העם שככה לא, ככה זה ראשי תיבות כתר כל הכתרים. יש בחינה של כתר כל הכתרים, יהודי שעושה ככה, מה זה אשרי העם שככה לא? שואלים אותה למה אתה עושה את המצווה, אומר ככה, השם אמר, הוא לא מסביר. אז אשרי העם שככה לא, הוא נוגע בכתר כל הכתרים, אומרים איזה בשם, בשם בעל שם טוב, זה ככה. הנה, אמר זה רבי למלך או מישהו, אני לא זוכר. אז זה השין עין נאורין שבזוהר הקדוש, איך שכל האורות נמצאים באינסוף, והם מתגלים בתוך האצילות, וכשזה מתגלה, אז זה מתגלה עד העולם הזה שלנו. כי מגיע, מה?
הכל
מורה
לראש.
וזה נשאר מקיף, כי גם שם זה לא מתגלה כמו לעתיד לבוא. הכל מדובר על מקיפים, גם מה שמתגלה פה זה בבחינת מקיף. שום דבר לא נכנס בפנימיות עד שיבוא משיח.
זה לא
מדבר
על כתר?
זה יכול להיות שהוא מדבר על הכתר. יכול להיות שזה כתר חוכמה בינה, זה לא סתירה. אבל לכל פנים הוא מדבר גם על החוכמה והבינה, הוא מדבר על שין, הוא לא מדבר על קוף. הוא מדבר על 300. יש טבלת גר במשחה של הלכותי מרן, זה מאוד קשור פה. כמעט כל הדברים שאנחנו לומדים יש איזה מקבילות שם. פלא. זה כאילו להיכנס לאותו מקום דרך דלת אחרת. זה מפחיד. והוא ירידת האור והשפע דשין עין נאורים שבזוהר הקדוש, כמו שכתוב, יאר השם פניו אליך. הפניו והפנימיות. זה האין סוף. יאר פניו איתנו סלע. איתנו על ידי מעשה הצדקה. וזהו, זורע הצדקות, מצמיח ישועות. אם רוצים שהשין עין נאורים יתגלו, צריך לעשות צדקה. עד כאן זה החלק של התורה. עכשיו, בסוף המכתב, מגיע החלק של התודה. וככה יאר השם פניו אליהם, צדקתם עומדת לעד, זה תודה על הצדקה ששלחו. וקרנם תרום בישועת מצמיח קרן ישועה. זה הקדוש ברוך הוא שמצמיח קרן ישועה. צמח צדקה מעקב הישועה הנ"ל, כנפש תדרשנו. האמת שמתבוננים כאן בצירוף של הרבה פסוקים בתנ"ך, ושם אפשר לעשות את החשבון בדיוק מה כל ביטוי בא לומר, אבל זה לא במסגרת של השיר הזה, חורג מהמסגרת שלנו. כנפש תדרשנו.
הישועה
זה היה
בשיניים.
מה?
זה אומר,
הישועה
זה היה בשיניים.
בשיניים, כן. הישועה זה הטיה של העצם שהוא שיניים. הוא אומר את זה בעוד מקומו. טוב, נשאיר את זה פה. עכשיו ככה, אני עברתי את זה משש וחצי לשש, אני מצטער, שש לא מסתדר לי, לא מצטער איפה שאני מגיע ולא מצטער לאן שאני הולך, זה צריך להיות שש ורבע. אז אל תקפידו, אם זה למישהו זה מקלקל משהו, אני בדרך כלל עם האחרים, אז זה פחות נורא מה שהם מקדימים.
איפה
לכולם? להשראת השיעור?
בואי רגע.